סוכה דף י"ח, 11 שורות מלמעלה. אמר רביי, אוויר שלושה בסוכה גדולה ומעטו, בין בקנים בין בשיפודין, הווה מיעוט. בסוכה קטנה, בקנים הווה מיעוט, בשיפודין לא הווה מיעוט. למדנו למעלה, כמה זה שיעור גודל סוכה? 7 טפחים על 7 טפחים. אם יש בתוך הסוכה אוויר, כלומר מקום שאין בו סכך, אם זה 3 טפחים על 3 טפחים, הרי שזה פוסל את כל הסוכה הזו כולה. אבל יש לנו בזה הבדלים בין סוכה גדולה לסוכה קטנה. סוכה קטנה הכוונה היא שהיא הגודל שלה 7 טפחים על 7 טפחים. סוכה גדולה הכוונה היא שיש חוץ מהמקום שאין בו סכך, חוץ מאותם 3 טפחים שאין שם סכך, מלבד זה נשאר עוד מקום אחר גדול בסוכה שיש בו שיעור הכשר סוכה, דהיינו 7 טפחים על 7 טפחים, שיש שם סכך. זה נקרא סוכה גדולה. אומר רביי, אוויר שלושה בסוכה גדולה, למשל, יש כאן סוכה שיש בה 10 טפחים על 10 טפחים, באמצע יש מקום 3 טפחים על 3 טפחים שאין בו סכך, זה נקרא אוויר של 3 על 3. נשאר עדיין בסוכה 7 טפחים שיש סכך, אבל פי כן הסוכה הזו נפסלה, מפני שאותו אוויר של 3 טפחים שנמצא באמצע, הרי הוא פוסל את הסוכה הזו. אם האדם בא ומיעט אותו, מה פירוש? הוא צמצם את האוויר. איך מיעט? בשתי אופנים. בין אם הוא שם שמה קנים, כלומר שם סכך כשר, ועל ידי זה האוויר הוא פחות משלושה טפחים, זה כשר, הסוכה כשרה. ואפילו אם הוא מיעט אותו בשיפודים, דהיינו, שם שם בתוך אותם 3 טפחים, שם איזה טפח מוטות של ברזל. נמצא שיש כאן 3 טפחים, אבל בעצם 2 טפחים של אוויר וטפח אחד של סכך פסול שיפודים, מוטות של ברזל. מה הדין בזה? גם כן הסוכה הזו הקשרה. הסכך הפסול והאוויר לא מצטרפים יחד כדי לפסול, ולכן הדין הוא שהסוכה הזו קשרה. כל זה בגלל שזו סוכה גדולה, כלומר שחוץ מאותו מקום שאין בו סכך כשר, אותם 3 טפחים שאין בסכך כשר, יש עדיין 7 טפחים שסכך כשר. אבל בסוכה קטנה, אם יש סוכה שכמה הגודל שלה בסך הכל 7 טפחים על 7 טפחים, ויש שם באמצע אוויר של 3 טפחים, אם כן נמצא, אז יש פה מקום גדול שאין בו סכך כשר, הסוכה פסולה. אם האדם רוצה למעט את האוויר, זה דווקא אם הוא מעט אותו בקנים, דיינו שם שמה סכך כשר, אכן הסוכה נהיית כשרה. אבל אם הוא שם שמה שיפודים, דהיינו מוטות של ברזל, סכך פסול. אבל על פי שאין כאן כרגע 3 טפחים של אוויר, אלא יש פה טפח אחד שסכך פסול, ו2 טפחים של אוויר, אפי כן הסוכה זו עדיין פסולה. למה? מכיוון שיש בתוך הסוכה הזו 3 טפחים שאין בו סכך כשר. יש פה 3 טפחים שאין בו סכך כשר. לא אמרתי שיש 3 טפחים אוויר, אבל בסיכום יש פה 3 טפחים שאין בו סכך כשר. והרי הסוכה הזו אין בה 7 טפחים של סכך כשר. זה נקרא סוכה קטנה. אין בה 7 טפחים של סכך כשר. אם היה שם משהו קטן, בסדר. אבל יש פה 3 טפחים שאין בו סכך כשר, הדין בזה שזה פסול. משיכה הגמרא ואומרת כך, והנה מילה מן הצד, אבל באמצע פליגי בהרה וחברה מן אחד אמר יש לבוד באמצע, וחד אמר אין לבוד באמצע. אמרנו מקודם שאם יש אוויר 3 טפחים בסוכה קטנה, והוא שם שמה קנים, דיינו סכך כשר, וממילא התמעט האוויר ונהיה אוויר בסך הכל פחות מ3 טפחים, אז בזה גם בסוכה קטנה זה כשר. אומרת הגמרא, כל זה דווקא כאשר, איפה האוויר הזה היה? בין הדופן לבין הסכך הכשר, זה נקרא מן הצד. אז אם זה פחות משלושה טפחים, הרי שהסוכה כשרה. אבל אם זה באמצע הסכך, באמצע הסוכה, שמה אפילו כאשר יש פחות משלושה טפחים של אוויר, שזה מחלוקת רב אחרא ורבינה, אחד אומר, אם יש אוויר פחות משלושה טפחים, זה סוכה כשרה. למה? אומרים לבוד, אותו המקום, אותם החורים האלו, לא נורא, זה כאילו הכל מחובה, כאילו גם שם מסכך כשר. ואחד אמר, לא אומרים לבוד באמצע. כלומר, מבארים התוספות, גם הרן כך כותב, כל הדין של לבוד זה רק בדפנות, אבל בסכך, למעלה, לא דווקא סכך, כל דבר שהוא למעלה בתקרה, אין מושג כזה של לבוד. ולכן לפי דעתו, אם יש שם מקום חלל אפילו פחות משלושה טפחים, הרי שהסוכה הזו פסולה. תוספות שואלים על כך. מה וכי לפי דעתו אנחנו נצטרך לומר שסוכה היא תהיה קשרה רק כאשר הכל סגור כמו בית? כל פעם שיש פה חור, אז אנחנו נאמר יש פה פתחים, הייתכן? הרי אדרבה, סוכה צריכה להיות לא מעובה כמין בית. עונים התוספות, בוודאי. שגם לפי דעתו אם יש חורים חורים, אדרבה, סוכה דרך ערי. כאן הכוונה היא שיש חלל לכל האורך בקו ישר. זה קורה בפרט, בעיקר, כאשר אדם מסכך בעצים ישרים, כמו כנסוף וכדומה, שאז אם יש חלל, אפילו פחות שטפחים, אבל זה חלל לכל האורך, וממילא זה גורם לסוכה כביכול שתהיה חצויה לשתיים. לחצי הזה יש שתי דפנות, ולחצי הזה יש שתי דפנות. ולכן ממילא זה פוסל את הסוכה לפי הדעה שאומרת שלא אומרים לבוד למעלה. אין לבוד באמצע. שואלת הגמרא, מה יתעמא דמאן דאמר יש לבוד באמצע? מי שהוא סובר שיש לבוד באמצע, גם בתקרה, גם כן אנחנו אומרים שיש לבוד. מה הטעם שלו? מה המקור? מניין הוא למד את ההלכה הזאת? אומרת הגמרא דתניא, קורה היוצאה מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל אחר, וכן, שתי קורות, אחת יוצאה מכותל זה, ואחת יוצאה מכותל אחר, ואינה נוגעות זו בזו, פחות משלושה, אינו צריך להביא קורה אחרת. שלושה, צריך להביא קורה אחרת. וידך, שני קורות דרבנן. כידוע, שכאשר יש רחוב קטן, נקרא מבוי, שהמבוי הזה, הוא מוקף במחיצות כל החצרות שלהם, היה גדר לחצר. ומלא יוצא שהמבוי הזה יש לו בעצם גדרות מכל שלושת הצדדים שלו. רק בצד הרביעי הוא פתוח לרשות הרבים. מדאורייתא מותר להוציא חפצים מהחצר לתוך המבוי. כי החצר היא רשות היחיד והמבוי הוא רשות היחיד. אבל אמרו חכמים שכיוון שמכל החצרות יוצאים למבוי, זה נראה בעיני הבריות כאילו רשות הרבים. ולכן צריך לעשות שני דברים. אחד, שיתופי מבואות. לא נרחיב איזה כרגע עכשיו, אבל צריך לעשות עוד דבר. או לחי או קורה בסוף המבוי, לפני רשות הרבים. מה זה קורה? עושים כעין משקוף כזה. למעלה, בסוף הרחוב, בסוף המבוי הזה, לוקחים איזה עץ מהצד, מהכותל הימני עד הכותל השמאלי. ככה כעין משקוף כזה שמים למעלה, מתחילה ועד הסוף של המבוי. ככה כל מי שנכנס רואה ככה מולו את הקורה הזו למעלה. אמרתי כעין משקוף כזה. לא צריך צורת הפתח, רק למעלה בלבד. מכותל לכותל. בוא נאמר שהפתח של הכותל הזה, בוא נאמר, הוא 40 טפחים. זה הפתח של המבוי, הכניסה למבוי. מה הדין אם עשו איזה קורה ארוכה כזו מצד אחד, אבל היא לא מגיעה עד לכותל שבצד השמאלי, אלא היא רחוקה פחות טפח. או אחרת, עשו פה בעצם שתי קורות. קורה אחת מימין, כמעט 20 טפחים, בוא נגיד 19 טפחים, והקורה מהכותל השמאלי, גם כן הוציאו משם איזה קורה, גם כן 19 טפחים. חסר פה באמצע שני טפחים, כדי לחבר בין הקורה שיצאה מהכותל הימני, והקורה שיצאה מהכותל השמאלי. מה הדין בדבר הזה עכשיו? כן? הנה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, הנה הוא רואה פה גמרא, זה נגיד שזה המבוי. מצד רשי היה פה ככה הוציאו קורה, מצד שמו הוציאו קורה, ואתם רואים פה באמצע בין רשי תוספות שזה רווח כזה. אז שתי הקורות לא נוגעים זה בזה. מה הדין, האם זה קשר או לא? אז אומרת לנו הברייתא, אם יש מרחק ביניהם פחות משלושה טפחים, אז מחשבים כאילו הם מחוברים יחד, וזה לבוד, וזה בסדר. אבל אם יש יותר משלושה טפחים, אז צריך להביא קורה אחרת. למה? כי הקורות צריכות להיות מכותל הימני עד הכותל השמאלי, לכל אורך פתח המבוי, עד כאן דברי הברייתא. מה רואים מכאן? הנה, הקורה הזאת נמצאת למעלה, לא נמצאת בצדדים. אף פי כן, אומרים בזה דין של לבוד. אם כן, לא כדעת מי שאמר אין לבוד באמצע, שאם זה למעלה, אז לא אומרים לבוד. ככה הלכה למשה מסיני, לא נכון? רואים, גם כשזה למעלה, אומרים הלכה למשה מסיני, שיש בזה דין לבוד. אומרת הגמרא, ומי שחולק וסובר שאין לבוד באמצע, מה יענה על זה? הוא סובר שכל דבר שהוא מדאורייתא, אין דין של לבוד בחי גבנה שזה למעלה. רק כאן, שכל העניין של הקורה הזו במבוי זה רק מדרבנן, לכן החיים הקלו. הם אמרו והם אמרו. אבל דבר שהוא מדאורייתא, אין דין של לבוד למעלה. הר"ן, דרך אגב, מסביר. לכאורה, מה הסברה לחלק? לומר לבוד רק בדפנות ולא למעלה? הוא אומר, זה לא קשור לסברה. למד למעלה, שיעורין, מחיצין, חציצין, מחיצין, כעיני מחיצות, זה הלכה למשה מסיני. אז הלכה למשה מסיני נאמרה לגבי מחיצה, דופן, שיש בזה לבוד. לגבי גג, לא נאמרה הלכה כזו. לפי דעת המחמיר. נמשיך. מת הגמרא, מה הייתה עמד דמנדי אמר, אין לבוד באמצע? דתנן, הרובה של הבית ובה פתח, ובה פותח טפח, טומאה בבית כולו טמא. מה שכנגד ארובה טהור, טומאה כנגד ארובה כל הבית כולו טהור, אין בארובה פותח טפח, טומאה בבית כנגד ארובה טהור, טומאה כנגד ארובה כל הבית כולו טהור. וידך שאני הלכות טומאה דהכי גמיר אליהו. אומרת הגמרא, מי שאומר שלא אומרים לבוד בתקרה, מיני לו הדבר הזה? אז הוא אומר, הנה יש משנה מפורשת לגבי הלכות טומאה. אנחנו יודעים שאם יש טומאה מת בבית, הרי שהגג של הבית הוא עושה אוהל, וממילא כל מה שנמצא תחת התקרה הכל טמא. למה? אותה תקרה היא במקום אחד יש מתחתיה מת, במקום שני יש כלים, אז ממילא כולם טמאים. מה הדין אם יש ארובה? ארובה הכוונה היא כמו חלון באמצע התקרה למעלה. הדין בזה שאם יש כלים בקרקעית הבית, אבל מול אותה ארובה, מול אותו חלון בגג, אותם כלים הם טהורים. למרות שמצאים על אותה קרקע, מצאים באותה קומה עם המת, לא משנה. הרצפה לא מובילה טומאה. רק הגג מלמעלה הוא גורם לטומאה. עכשיו, אם יש פה כלים שמצאים מול הארובה, הרי שאין עליהם טומאת אוהל, מפני שאוהל המת הוא לא נמצא, לא מקיף מעליהם, הם היו מול החלל, מול כיפת השמיים, לכן הם טהורים. וגם הפוך, אם המת היה בדיוק מול הארובה בלבד, מלא, הטומאה שלו עולה למעלה בפתח, והטומאה שלו לא מתפשטת בבית, כיוון שלא היה עליו אוהל מהמת, מלא כל הכלים שנמצאים בתוך הבית, זה הכל טהור. יפה מאוד. עכשיו, והדין הזה, המשנה אומרת שהוא יהיה נכון בשתי אופנים. בין אם הארובה של הבית יש בה פותח טפח, בין אם אותו חלון יש בו טפח או קצת יותר, ובין אם אותו הארובה היא פחות מטפח. אין הבדל. אין הבדל. אז לעניין מה יש הבדל? מי שרוצה להסתכל שמה במשנה שמה יראה שיש הבדלים לעניינים אחרים, האם יש בערובה הזו טפח או פחות מטפח. אבל לעניין שתי הלכות שנזכרו כאן, אין בזה הבדל. מה על כל פנים למדנו מכאן? למדנו מכאן שאם יש ערובה שיש בה טפח, מה אנחנו אומרים? שהכלים שנמצאים מול הערובה הם לא נטמעו. לכאורה לפי דבריך למה לא נטמעו? הרי נאמר לבוד, לבוד. וממילא כביכול גם אותה הערובה כביכול היא סתומה, והכלים שתחת הערובה צריכים להיות טמאים. אלא מה מוכרח מכאן? שבגג לא אומרים לבוד. ואם כן הוא הדין פה אצלנו בסוכה, בגג למעלה לא אומרים לבוד. זה הסברה של מי שמחמיר בדבר. אומרת הגמרא, מה יענה על זה מי שמקל וסובר שומרים לבוד גם בגג, וידך שאני לחות טומאה דהכי גמירי לאו. לעולם בכל ההלכות כולם יש לנו כלל של לבוד, זה כלל כללי. ללכות טומאה, הקדוש ברוך הוא לימד משה רבנו שבהלכות טומאה לא אומרים לבוד, זה הלכות מיוחדים. אבל לא בגלל הכלל הכללי שהוא נמצא בכל הלכות תורה, בכל התורה כולם אומרים לבוד, חוץ מלכות טומאה, שכך הקדוש ברוך הוא אמר לו, שלעניין זה לא אומרים לבוד בגג. ואל תלמד מכאן לסוכה בדברים אחרים. דרש רבי יהודה בר אלעאי, בית שנפחד וסיכך על גביו כשרה, אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי פריש, כך פירש הבא, 400 פסולה, פחות מ-400 כשרה. רבי יהודה בר אלעאי דרש, אמר את ההלכה שלמדנו גם במשנה, אם יש בית שנפחד וסיכך על גביו, אם האדם באמצע התקרה שלו נשברה שם התקרה, הוא הרים שם את הנסרים ושם שם סכך, הדפנו, הסכך לא מגיע עד דפנות החדר, לא, יש פה מרחק, כי רק באמצע התקרה נפחתה. נמצא שלכאורה כיוון שהדפנות רחוקות מהסכך הכשר, אולי זה פסול, כי יש פה סכך אבל אין להם דפנות. אמר אף על פי כן, אם בית שנפחת וסיכך שם במקום של הפחת, הרי סוכה כשרה. אמר פנם רבי ישמעאל ורבי יוסי, רבי, רבנו, פרש, תבאר את דבריך שזה לא כלל תמידי, אלא יש בזה חילוק. כמו שאבא פרש, אבא שלי רבי יוסי אמר שיש הבדלים. אם יש מרחק בין הדופן, בין הכותל, לסכך הכשר 400 פסולה. אבל אם יש פחות מ-400 מהדופן עד הסכך הכשר, רק אז סוכה כשרה. למה? כי אנחנו אומרים דופן עקומה. אבל דופן עקומה זה רק עד 400 בלבד, אם כן היה לך לבאר דבריך. המפרשים קודמים שגם רבי יהודה בר אלעאי, גם הוא מסכים לדין הזה שדופן עקומה, אומרים אותה רק עד 400, ולמה הוא לא פירש, אז הסבירו דברים מאוד יפים. ערוך לנר הסביר מאוד יפה למה אמר שהוא לא היה צריך להסביר את זה. הגמרא מביאה דוגמה נוספת, שרבי יהודה בר אלעאי דרש הלכה, ורבי ישמעאל ורבי יוסי העיר לו שהיה צריך לבאר שיש חילוק בין הדברים. מה היה? דרש רבי יהודה בר אלעאי, אברומה, דג מסוים, שריה, מותר לאכול אותו, אין לחוש לטפילים. דרך אגב, גם היום צריך מאוד להיזהר, יש הרבה מקומות בחוץ לארץ, דגים שמגיעים לנורווגיה וכיוצא בזה, צריך עליהם הכשר, כי אם לא, יש טפילים שנדבקים על גבי העור, ויש טפילים שנמצאים בפנים. אז צריך לדעת שהדברים האלה צריך לשאול בהם, יש דגים שבארץ ישראל, דגים שבריחות של ישראל הם ודאי נקיים, דגים של ים, אז ראוי להסיר מעליהם את העור. דגים שמגיעים ממרוקו, טוניס וכדומה, המקומות שמה הם כשרים, אין בעיה בדגים האלו. אבל דווקא דגים שמגיעים מנורווגיה וכיוצא בזה, יש בעיות גדולות של כשרות בדברים האלה. כבר שפרסם הרב שניאור זלמן רווח בעניין הזה, וברוך השם בעקבותיו המשכו כל הבד"צים היום. צריך לשאול ולהתעניין, להיזהר. זה בדיוק הנושא של הגמרא. דרש יהודה בר אלעאי, אברומה, דג שנקרא אברומה, שריה. אמר פנה רבי ישמעאל ברבי יוסי, רבי פרש תברר דבריך. ככה אמר אבא שלי רבי יוסי, של מקום פלוני אסורה. למה? כי יש טפילים שנמצאים על גבי הדגים האלו, אם כן מלא זה אסור. של מקום פלוני מותרת. כי הדה אמר אביי. גמרא מביאה דבר כזה גם כן שיש הבדל בין מקום למקום. אביי אמר צחנתה דבב, דג מסוים שנקרא צחנתה, שהוא נמצא בנהר שנקרא בב, היי צחנתה דבב נהרה, שריה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם של אביי? אלי מה משום דרדיפים היה והי דאגת מכיוון דאית לחוט שדרה למציא חיים והיה ככה זינן דחי. מה הסיבה? אם בגלל שאותם טפילים האלו זה נקרא דג טמא, הם לא יכולים להידבק לדגים כאלו שהם נמצאים בתוך הבב נהרה, כי זה נהר עם שטף מים אדירים, וממילא הדגים הטמאים האלו, השרצים האלו, אין להם חוט שדרה, ולכן הם לא מסוגלים לשרוד שם, ולכן אביי אמר שצחנתה שנמצא במקום בב נהרה זה כשר, והרי זה לא נכון. הרי אנחנו רואים שגם במקומות כאלה שרדיף הם היה, שהנהר הוא זורם בעוצמות וחוזקה, הטפילים האלו הם קיימים גם שם, אלא משום דמליח הם היה. והידג תמי, כיוון דהית לחלפה, למה ציק חי? אומרת הגמרא, אולי בגלל שהמים שבנהר שם הם מים מלוחים, ולכן אם אלא הדג התמי זה השרצים האלו, כיוון שאין לו קסקסים, לכן הוא לא יכול להיצמד ולהידבק לדג שנקרא צחנתה. כי הדג התמי הזה, השרצים האלו, אין להם קסקסים, אם אלא הם מסוגלים להחזיק במקום שהמים מלוחים, ולכן אביי אמר שצחנתה שנמצא בנהרה, אז זה מותר. אומרת הגמרא, זה לא נכון. זה לא טעם להתיר, למה? והכה חזינן דקאי, אנחנו רואים אותם, שתיקח את הדגים מהשרצים האלו, הדג טמא הזה, בתוך מקומות של מים מלוחים, זה מחזיק מעמד, יפה מאוד. אלא הגמרא אומרת, משום דלה מרבה תינאי הוא דג טמא. אלא הסיבה היא שזה תלוי לסוגי המקומות, הטיט והחולות שנמצאים באותו מקום. יש מקומות שהמים שם הם נקיים, לא יוצרים שרצים, ולכן הטפילים האלו לא קיימים בבב נהרה, בנהר שקוראים לו בב. לכן הדגים שנקרא צחנתה, הדגים האלה קשרים, בלי בדיקה, בשום בעיות. לעומת זה, במקומות אחרים, הדגים האלו הם מתוך הנהר, זה המציאות. כמו שאמר לי פעם הרב רווח, המציאות היא של מים שבימים של מרוקו וכיוצא בזה, הדגים שם נקיים, אין בהם טפילים, אין בעיה בעור. בארץ ישראל הוא אמר לי, בבריכות זה נקי, בים יש חלק וחלק, ונחי אם אדם מסיר על כל פנים את העור, הדג, בכל ארץ ישראל זה בסדר. יש שם מקומות אחרים שלא, גם מסיר את העור, שבעה מטפילים פנימיים. אומרת הגמרא, אמר אבינה והעידה נד שפכי נהר איתן ונהר גמדה להתם, אסירה. היום גם בנהרה אסור לקחת שם דגים שנקרא צחנתה, מדוע? מפני שיש נהרות, נהר איתן ונהר גמדה, שהמים שלהם היטו את הזרם של השפיכה שישפך לתוך הנהר הזה בב נהרה. ולכן, אף על פי שהטיט שלו לא מגדל את השרצים האלו, אבל נהר איתן, נהר גמדה, הם כן יש בהם את השרצים האלו. והמים של נהר שלהם מביא את השרצים לתוך בב נהרה, ואסור לאכול שם את הדגים. איתמר, סיכך אגבי אכסדרה שיש לה פצימין כשרה. אם יש אכסדרה ויש עליה שם, מה זה אכסדרה? נסביר ככה בקצרה זריז. אם יש בתים, דרך כלל הבתים צמודים זה לזה בצורה של עיגול, ובאמצע יש חצר. יש אנשים שמה עושים? מחוץ לבית עושים כעין גגון, זה נקרא אכסדרה, אין לו כתלים אלא אך ורק גג בלבד. ככה ממש עשו בצורת עיגול, אכסדרה בצורת עיגול. באמצע יש חלל, 3-4 מטר, מהאכסדרה הזו עד האכסדרה שבצד השני. האדם שם סכך באכסדרה שמה, שם סכך על גבי מהאכסדרה עד האכסדרה, במקום הפתוח, בחצר, שם סכך. הנה יש פה סכך כשר. הבעיה שאין פה דפנות, למה? כי הדפנות של הבתי הן רחוקות. ויש לך פה עכשיו באמצע רק אכסדרה בלבד. אז מה הדין בדבר הזה? אומרת הגמרא, אם יש לה פצימין. מה זה פצימין? מסביב לסכך, הוא שם שם כעין סורגים. דהיינו, קנים, קנה, קנה, קנה. הוא עשה ככה קנים מסביב לסכך, שזה כמו בעצם, כמו מחיצה. יש פחות משלושה טפחים בין קנה לקנה, בין פצים לפצים. וממילא, אז זה הכל לבוד, זה נחשב שיש פה בעצם מחיצות, וזה סוכה כשרה לכל הדעות, שאין לה פצימין, אבל אם אין מסביב את הדברים האלו, אביי אמר, הסוכה כשרה, ורבה אמר, הסוכה פסולה. למה? כי אין לזה דפנות, יש סכך, אבל אין דפנות. אביי אמר, כשרה, אמרינן פי תקרא יורד וסותם. הרי יש פה למעלה את האחסדרה הזו, נכון? אז האחסדרה הזו, אתה רואים פה את העובי של האחסדרה, אז זה כאילו, יש פה איזה סימון כזה, זה כאילו הפה של התקרה, וממילא הוא יורד עד למטה כביכול, מה שנקרא מחיצה וירטואלית, יורד כאילו עד למטה, לכן כאילו יש פה מחיצות. רבה אמר פסולה, למה? למה רינן פי תקרה יורד סתם אסברה כזאת? אמר לי רבה לאביי, אידך דאמרת פי תקרה יורד סותם, אפילו הפחית דופן אמצעי. אמר לי, מודין עליך בהידי, אבל לכם אבוי המבולש. אמר לו רבה לאביי, תגיד לי, לפי דעתך מה הדין, אם האדם יש לו סוכה עם שלוש דבנות, אבל אחר כך, או מתחילה, הוא לא עשה דופן אמצעית. האם נאמר שגם כן זה יהיה קשר, ודאי שזה פסול? חושב בך למה? נגיד פי תקרה יורד וסותם. אמר לו לא, יש הבדל. בזה אני מודה לך למה? כיוון שעכשיו כמו מבוי המפולש. מתי אומרים פי תקרה יורד וסותם? רק כאשר אין הדרך של כולם לעבור משם. אבל כאשר הדרך כולם לעבור משם, לא אומרים בזה פי תקרה יורד וסותם. הרי הלכה היא מתי אנחנו אומרים? בדקה יורד וסותם, זה רק כאשר במבוי כזה שהוא פתוח מצד אחד בלבד, רק מהצד הרביעי. אבל אם הוא פתוח משני הצדדים, הדין בזה שלא אומרים בזה בדקה יורד וסותם, צריך לעשות תיקונים אחרים, צורת הפתח ועוד. אבל לא מועיל לשים רק קורה מלמעלה. למה? כי כיוון שדרך הבריות לקצר דרך המבוי, להיכנס מכאן ולצאת משם, אז לא אומרים בזה, פי תקרה יורד סותם, לכן גם בסוכה, באופן שכזה, זה פסול. שואלת הגמרא, לימה אביי ורבה פלוגתא דרב ושמואל קמא פלגי, לכאורה מחלוקתם תלויה מחלוקת רב ושמואל, דה איתמר. אחסדרה בביכה, הרב אמר מותר לתתן בחולו, דה אמרינא פי תקרה יורד סותם, ושמואל אמר, אם תתן בה, אלא בארבע עמוד, דה אמרינא פי תקרה יורד סותם. מה הפירוש? אם האדם עשה במקום שהוא פתוח, זה נקרא ביקעה, כלומר, מקום פתוח. והאדם שם שם גגון מלמעלה, עם ארבעה עמודים אין שום דבר באמצע. האם זה מותר לטלטל בתוך כולו או לא? זה נקרא כמו קרמלית. מה הדין בקרמלית? מותר לטלטל רק בתוך ארבע עמוד. אתה מטלטל יותר, זה אסור? הדין בזה רב אמר, מותר לטלטל בכל הגגון הזה כולו. למה? למרות שלכאורה אין פה מחיצות שמקיפות, זה נחשב רשתי יחיד מדוע? האחסדרה הזו למעלה, אותו גגון, זה עכשיו כאילו פי תקרה יורד לסותם, כאילו זה מוקף מחיצות מכל ארבעת הצדדים. ואילו שמואל אמר, אם תתן בה אל ארבע מאות, למה? כי לא אומרים פי תקרה יורד וסותם, לא אומרים שיש פה מחיצות. אומרת הגמרא לכאורה, הנה, אביי שאמר פי תקרה יורד וסותם, זה כדעת רב. שרבה שאמר שלא אומרים לגבי סוכה פי תקרה יורד וסותם, זה כדעת שמואל. אומרת הגמרא כך, אליבא דשמואל כולה עמל הפליגי. כי פליגי אליבא דרב, אביי כרב, ורב אמר לך עד כאן, אמר רב, אתה מלד מחיצות אחסדרה, הוא דעביד, אבל אחד לא ולהכי עבידה, לא. אומרת הגמרא, לפי דעת שמואל, בוודאי, אם לגבי אחסדרה, שמואל סובר שלא אומרים פתקה יורד וסותם, ודאי גם לגבי סוכה, ככה הדין. ואביי מודה בזה. אבל כל הוויכוח כולו, לפי דעת רב. שמה רב אמר, שמותר לטלטל בשבת, בתוך כל האחסדרה הזו, למה אומרים פתקה יורד וסותם? אביי אומר, הוא הדין גם לגבי סוכה. ואילו שמואל אומר, ואילו רבה אומר, לא, דווקא שמה הוא אמר את זה מפני, שהרי למה עשה האדם את הגגון כדי שישמש את מה שתחתיו? ממילא התקרה הזו היא עשויה לשמש את המקום שמתחת הגג. לכן אומרים בזה, פתקה יורד וסותם, כן, זה עשוי להגן על מה, על המקום הפנימי. אבל לגבי אדם ששם סכך בין אחסדרה לאחסדרה השנייה, אי אפשר לומר שפי האחסדרה יורד וסותם עשה כביכול מחיצה בשביל הסוכה. הרי האחסדרה היא עשויה בשביל לשמש את השטח שלה, לא את השטח החיצון, השטח החיצוני, לא נכון. הגגון עשוי בשביל להגן המקום שמתחתיו. לא אותו מקום שמחוץ לאחסדרה, לכן אפשר לומר על זה שפי תקרה יורד וסותם ועושה כביכול מחיצה בשביל הסוכה, זה לא נכון? זו סברת רבה, לכן רבה אומר גם רב שאמר שם לגבי אחסדרה שמותר לתתן בכולה, בסוכה הוא מודה שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם. הגמרא מקשה לכאורה על אביי קושיה ממשנה שלנו מפורשת. הרי הנושא שלנו זה לא נושא שמצאנו אותו, הדין שייך סדרה. זה נושא שמופיע במשנה, ושם כתוב מפורש שזה לא מועיל. הנה תנן, מקשה הגמרא. וכן חצר מוקף תח סדרה וכו'. ואמה עינים הפתיקה יורד לסותם, תרגמה רבה לבד אביי כשישבה את קירויו. אומרת הגמרא, הרי הדין הזה של החסדרה מופיע במשנה. כתוב המשנה, משנה הביאה שלוש דוגמאות של דופן עקומה. הדוגמאות מה היה שמה? חצר שהיא מוקפת החסדרה. אז מה הדין שמה? אם יש מרחק מהכותל של הבית עד לסכך פחות מ-400, אז זה כשר. אם יש יותר מ-400, אז לא אומרים דופן עקומה וזה פסול. למה? לא צריך שיהיה דופן עקומה. תגיד שהחסדרה עצמה זה פיתיקה יורד וסותם, אז צריך להיות כשר. למה שנה אמרה פסול? קשיא על אביי. בא רבה והסביר את דברי אביי. אמר, כוונה היא ככה. אם האדם שם את הסכך למעלה, ורואים את הסוף של האחסדרה, בזה אביי אמר שאומרים פי תקרה יורד וסותם. כי רואים את הפה של התקרה, הוא יורד למעלה. אבל אם האדם הזה שם את הסכך באותו גובה של האחסדרה, מי שימצא למטה, הוא לא רואה את פי האחסדרה, הוא לא רואה את הפה. הוא לא רואה את, את, את הסיומת של האחסדרה. אז בזה אביי מודה שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם. למה? איפה פי תקרה? לא ראיתי אותה. אז איך אפשר לומר על זה שזה מחיצה וירטואלית? הנה, אתה רואה, כאן זה הקו המפריד. לא רואים אותו בכלל. בזה אביי מודה שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם, וזה פסול לכל הדעות. ברוך הנה אל העולם, אמן ואמן.